שלום, שבת שלום לכם, למאזינים ולכל עם ישראל כולו.
כבוד הרב, שבתות דנחמה. אך היכן הנחמה? בית המקדש עדיין בכל זאת לא קם, ואומרים שבית המקדש שלא הוקם באותו דור, כאילו חרב באותו דור. אז אומנם אנחנו כבר אחרי תשעה באב, אבל הנחמה, איפה, היכן הנחמה?
הוא חרב בתשעה באב. עכשיו לוקח שבע מדרגות, שבע שבתות, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם אותנו. כמו שנקרא, אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם. והוא שלח את כל הנביאים וניסו לנחם את ישראל, וישראל לא קיבלו, כמו שאתה אומר, את המקדש חרב. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני הסוערה לא נוחמה. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. כלומר, אני אנחם אתכם בעצמי, והוא יבנה לנו את בית המקדש. נכון, בית המקדש לא בנוי, אבל אנחנו חיים בתקווה. והתקווה זה כבר חצי גאולה. אז התקווה הזו שהחזיקה אותנו, את אבותינו, במהלך 2,000 שנות דור, אם לא יותר, מ-2,400 שנה מהבית הראשון שהנבואות האלה נאמרו, עד היום הזה. והנה אנחנו, ברוך השם, כעת גם רואים ניצנים של הגאולה הזו. נתרבו אנשי התורה, נתרבו לומדי התורה, נתרבו שומרי המצוות, כן ירבו. והקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים ונפלאות, הוא מחכה לעוד משהו, כמו שהפסוק אומר, לכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם. כלומר, הוא מחכה שיבוא הרגע. יש בנחמה הזו, עכשיו בעצם השאלה שלך, בשבע השבתות האלה יש סגולה מיוחדת לעורר את הנחמה, שעם ישראל מתלכד יחד ובא לבתי הכנסת וקורא את הפרשיות ואת המצוות שבתורה, ואחר כך את ההפטרה עם הנחמות. אז זה בהחלט גורם זירוז הגאולה שבו תבוא במהרה. אנחנו מקווים עוד השנה תשע"ו, ולא לחכות תשע"ז. אין לנו כוח, אנחנו רוצים את זה כבר עכשיו, בעזרת השם, בו תבוא הגאולה, ועל ידי הנחמה היא תבוא. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כבר נפנה אל המאזין הראשון ונבקש מהמאזינים שאלה אחת בלבד, ואנחנו כבר פונים אל אברהם מפתח תקווה, בבקשה.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה לך.
שאלה אחת, אשתי נפטרה לא מזמן, היא באה בחלום, הרגש שלה פסוע, אומרת לי, רבן קורא קדיש, אני קורא קדיש, קהלים, משניות, הכל.
כן.
וגם עשיתי ספר תורה לכבודה.
קודם כל, אני לא מבין בחלומות, ואני לא מתעסק בחלומות. אבל זה שהיא באה בחלום, ראית אותה, זה כבר סימן טוב. הרגל, כנראה, יש לכם ילדים, בנים, בנות?
יש לי הכל.
והם שומרים מצוות?
כן.
כולם?
כן.
בסדר, אז היא רוצה שהבנים, שהם נקראים הרגליים, קצת יתחזקו יותר בלימוד תורה, ויקפידו לומר קדיש כל יום, שלא יפספסו, והכל יהיה בסדר.
תודה רבה, כבוד הרב, תברך את זיווג בקרוב.
את?
זיווג בקרוב, להתחתן.
למי?
אני.
אתה...
מה אני עושה לבד? אני לבד.
אתה עטרת ראש המשפחה, בעזרת השם, תמצא כלה טובה, מוצלחת ושלמה, ושתתנהג איתך כמו שצריך.
תודה רבה,
שמברך
אותך, אמן.
תודה.
בשעות. תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים אל עוזי מיבנאל, בבקשה.
שלום, כבוד הרב, חזק וברוך על
הדיון. טוב, חזק לאמת.
כבוד הרב, אני פשוט לומד בכולל, ואחרי שאני לומד איזה שעה, אני יוצא למסור שיעור, ועוד פעם אני חוזר לכולל. השאלה, בדרכים הפרוץ עומד על המרובה, ואני לא יודע כאילו מה כדאי, אם כדאי לי ללכת למצוא שם שיעור.
לא הבנתי מה הבעיה בדרכים, אמרת?
הפרוץ עומד על המרובה, כאילו יש יותר מדי כאילו...
הבנתי, אבל תראה, יש לנו כלל, שומר מצווה לא ידע דבר רע, וכל מי שמזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. תדע שזיכוי הרבים זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. מה הזכות הזאת, כמה היא עצומה. וכבר אמר שלמה המלך, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה כל מה שאתה יכול, כעת לזרוע, לתת, ללמד, ואתה רואה שאוהבים את התורה, תמשיך. ואל תחשוש, פנה לקדוש ברוך הוא כל פעם לפני שאתה יוצא, שישמור אותך, שלא תיכשל בשום דבר לא טוב, בעזרת השם, אתה תישאר בריא ושלם רוחנית וגשמית. תודה.
תודה רבה, נחזור על מספרי הטלפון 530-2685 באזור חיוג ירושלים ובאמצעות המסרונים 624-5566. כבוד הרב, שאלה מהמסרונים, מהי מעלתה של אישה שמכסה את ראשה?
מה עם הענקה? איך?
מהי המעלה? מהי מעלתה?
המעלתה
של אישה שמכסה את ראשה.
קודם כל צריך לזכור מה שבמדרש תנחומה אמר על הפסוק, יש פסוק בתהילים, פסוק מדהים, שמדבר שמה, אשתך כגפן פוריה ברכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אומר מדרש תנחומה, שאישה מתנהגת בצניעות ואפילו בתוך ביתה. כלומר, מכסה את ראשה, מכסה את גופה, ולא הולכת בצורה פרוצה, מחפרת על אנשי ביתה כמו המזבח. זאת אומרת, יש לאישה עוצמה כזו חזקה שהיא יכולה לחפר את העוונות של בני הבית. מדוע? יש פה היגיון. ידוע שהשכינה הקדושה שורה איפה שהאישה הצנועה נמצאת. אם האישה לא צנועה והיא לא מתנהגת בצניעות, השכינה בורחת משם. והשכינה היא המחפרת. כי היא אומרת סניגוריה עלינו. מה זה השכינה? זה אור של הקדוש ברוך הוא. כמו שישנו בבית הכנסת, ישנו בית המדרש, ישנו על פני התלמידי החכמים המרביצים תורה ברבים, אז השכינה שם נמצאת. אז היא נמצאת גם אצל האישה שהיא צנועה. ומאיפה למדנו את זה מהפסוק? הגמרא דורשת, סליחה, מדרש התנחומה דורש, נאמר כאן, ושחט אותו על ירח המזבח, צפונה לפני השם, ושם זה מחפר, הקורבן, אז את דם הקורבן שופכים על ירח המזבח וזה מחפר. גם כאן נאמר אצל האישה, בלי דם, בלי כלום, אלא אשתך כגפן פוריה, אפילו יושבת בבית אוכלת ענבים, ומתנהגת בצניעות, בירכתי ביתך ירח, אז היא מחפרת על בני ביתה. זה רק טיפה מהים מה שהבאתי במסגרת התוכנית הזאת, כי יש על זה ערמות של דברי תורה, ובלי סוף מעלות נשגבות ועצומות שזוכה האישה היהודיה הצנועה והקשרה. שמזכה אותנו ואת כל ישראל, שכולם התנהגו בצניעות וכשרות כהוגן. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל ציון מבאר שבע.
שלום לך, כבוד הרב, מדבר חלב ציון מבאר שבע.
שלום וברכה, ציון, הלא תשאלי לשלום. מה שלומכם, השם
ברך? תודה, תודה לאל, הכל בסדר. שאלתי אליך, אדוני. בספר שמות פרק א' כתוב, וילך איש לבית יהודה ויקח אישה לבית לוי ויקח אישה לבית לוי ותר ותלד בן ותרקיתו ותצפינהו שלושה ירחים.
כן.
שאלתי, ואחר כך זה עם הסיפור של הגומי וכל הזה.
כן.
לפי מה שאנחנו יודעים שבת פרעו נתנה לו את השם משה.
נכון.
אז אבל לא יכול להיות שכשילדו אותו לא נתנו לו שם עד אחרי שלושה חודשים.
אז נכון. אז בינתיים הוא היה נסתר. כל עוד הוא היה נסתר לא נתנו לו שם, חוץ מאביו ומאמו. אביו אמר לו אביגדור, ואמו קראה לו בשם אחר. אז מובא שבע שמות שקראו לו. ישראל קראו לו שמעיה, שהקדוש ברוך הוא שמע בקולנו ושלח לנו אחד שיוציא אותנו ממצרים. אז כל אחד קרא לו בשם שקרא לו, אבל השם שהכי הכי נתפס ונדבק זה משה. הפשט הוא בגלל שהוא גדל בביתו של פרעה, ובתי האיש קרא לו משה כי מן המים משיתיו, ולכן נשאר בשם הזה. ועוד יש ודאי סודות עמוקים בשם הזה. הזוהר הקדוש כותב, בגלל הגימטריה, שפרעו זה יוצא 80 ו-70 זה 50, 150, ועוד רש בה זה 355, משה זה 345. כדי להשלים ולהכניע את פרעו, הוא יקרא אותו 10 מכות, אז 10 פלוס משה יוצא גמטריה פרעו, וכך הוא הכניע אותו. ויש עוד סודות גדולים בזה, זה גם גימטריה אל שדאי, ועניינים עמוקים מאוד יש כאן. אבל היו שבע שמות, זו הסיבה שהיו לו שבע שמות. כל אחד קרא לו משהו, איש סוחו, אבי גדור, אבי גדור זה אבי גדור, וכן אז זה הדרך. אז כל אחד קרא לו, יש גם יקוטיאל, כמו שכתוב שם בפסוק, בדברי הימים, לאשתו היהודיה, מדבר על בתיה, לאשתו היהודיה ילדה, זאת אומרת, היא ילדה אותו, יוכלת ילדה אותו, אלא כל היום גדל בין חברו כאילו ילדו. אז זכתה בתיה עד היום בגן עדן, היא נהנית מהאור של משה רבנו כל לילה ולילה בגן עדן, כמו שמובא בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך. תודה רבה לך.
אפשר עוד שאלה בקשר לעניין הזה?
הלו?
אנחנו, כפי שאמרנו בפתיח של התוכנית, הרב מאוד מבקש שאלה אחת, שיהיו מאזינים רבים ככל האפשר, ואנחנו פונים אל שמחה מבאר שבע, בבקשה. שמחה, אתה איתנו?
שלום.
שמחה, בבקשה.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב.
כן, כן.
רציתי לשאול בבקשה אם אפשר לנעול נעלי סקוטש בשבת, כי אני לא יודע, כאילו מדביק ופורם.
ביום שבת, עלי סקוטש, הנעלי סקוטש שנסגרים ונפתחים. יש כן. גם העילים כאלה, יש כל, היום כל מיני אביזרים. אפשר, כן. גם אפשר, כי ההלכה אומרת כל דבר שנעשה, לפתוח ולסגור, להכניס ולהוציא, והוא כך עשוי, מותר לעשות אותו בשבת, ואין בזה בונה וסותר, אין בזה שום בעיה הלכתית. אז בהצלחה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל אבי מבני ברק, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי חבר, סגי נהור, שהוא מקדיש את עיתותיו להוציא ספרי קודש בכתב ברייל לעברים. ושאלתי אותו פעם אחת, למה הוא לא מוציא את צורת את המנצח בצורת המנורה בכתב ברייל. והוא טען שמכיוון שאין שם צורת האות, זה לא יעזור. האם זה נכון? כי אני טענתי שבספרים כתוב שמי שלא אין לו את זה מול העיניים יכול לדמיין את זה, לדמיין את זה, לדמיין את זה, לא מדמיין את צורת האות שם.
לא הבנתי, מה הבעיה אצלו שצורת האות, מה?
חסר לו צורת האות, כי ברייל זה שש נקודות ש...
הוא יכול, אם הוא ירצה דווקא, הוא יכול לשים אותם אחד עוקב את השני. לא חייב להיות בצורה שזה שוכב לאורך השורה, זאת אומרת על הרוחב של הדף, של הגיליון. זה יכול להיות גם עומד לאורך. וכך זה גם כן מועיד. זה גם כן מועיד. זאת אומרת, הפסוקים, השבעה פסוקים, אני מבין מה שהוא אומר, שכיוון שזה בכתב ברייל, זה חייב להיות אחד עוקב אחרי השני. והוא יכול לעשות אחד זקוף מעל השני. זה גם מועיל. אם ניתן לקרוא את זה כך, אז זה בהחלט טוב. אפשר למצוא רעיון איך לסדר את זה. זה לא, בכלל לדעתי זה לא בעיה. בסדר, שכן המצוות, ושנזכר את הרוב, הרב שבט מוסר כותב שהעברים הגישו לראות, ככה הפסוק אומר, שיבוא משיח אז גם החרשים ישמעו, וגם אלה שלא רואים תפקחנה עיניהם. בקרוב נזכה לכל זה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל רפאל מבאר שבע, בבקשה.
צהריים טובים.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח, כבוד הרב. כבוד הרב, ראיתי קצת תופעה שבגבי מצוות הקפת הפאות, שברוחב הפאות אנשים מורידים. לפעמים עושים את האורך כראוי, אבל את הרוחב, ברוחב מקצצים, ברוחב. אם אפשר...
אתה מתכוון גידול הפאות של גבר.
כן, לא תקיפו פאת ראשכם. אז אני רואה שברוחב הפאות גם לפעמים מקצצים, לפעמים עושים את זה ארוך.
מורידים.
וזה ממש איסור, אם הרב יכול לפרט על זה.
יפה, לא כדאי לעשות את זה, אבל אני לא יכול לומר שזה אסור ומותר, כיוון שהרמב״ם כתב שעל הפאה אין השיעור, וכל הפוסקים כך הסכימו, והליצו על זה את, את המשנה במסכת פאה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה. שם מדובר בפאת השדה, פאת האילן, שמשאירים פאה לעניים, אבל הליצו את זה גם, השאילו את המשנה הזאת גם על עניין של הפאה של האיש משני צידי הראש שאין השיעור. הרמב״ם כתב 40 שיער. אז האמת שגם אלה שמקצצים מהצדדים הם עושים את זה כנראה צר יותר, כמו גשר צר. יש לזה עדיין דין של פאה, אבל לא ראוי, מפני שזה קצת שנוי במחלוקת בין הפוסקים. אז כדאי את כל השטח הזה להשאיר אותו ולא לגעת בו. לגזוז, להקל, לעשות שיער קצר, אפשר, בתנאי שיהיה אפשר להחזיק אותו. אבל להצר אותו לא כדאי. בדעבד מי שהצר קיים מצוות פאה, אבל מכאן צריכה לצאת קריאה לכל הרבה אנשים שלנו. באים לשיעורי תורה ובאים להתפלל, מתפלים שלוש תפילות, כל כך אוהבים את התורה, ויש הרבה שהם למדו מהרחוב להיות קרחים לגמרי, ומגלחים את הפאות לחלוטין. וזה אסור, זה עבירה מדאורייתא. לא תקיפו פאת ראשיכם, ולכן צריך להיזהר להשאיר את הפאות אפילו מעט משני הצדדים, מימין ומשמאל. תודה לך שהערת את ההערה הזאת.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל אלעזר מבאר שבע.
הלו, כבוד הרב.
שלום, באר שבע, היום בראש הטבלה.
כן, כבוד הרב. הרב רציתי לשאול אותך, אנחנו עשינו התרת נדרים ביום חמישי אתמול.
כן.
אנחנו בדרך כלל כל יום שישי בבוקר, אחרי שחרית, אנחנו עושים התרת נדרים שבועי.
כן.
זה למדתי ממוסאיוב, מהרב.
כן, נכון.
הרב, רציתי לשאול, ביום חמישי עשינו התרת נדרים, 40 יום לפני ראש השנה, ובלוח היה כתוב יום שלישי. האם זה בסדר, הרב?
באמת, צריך ביום שלישי, אבל גם ביום חמישי זה בסדר, כבר ברצון.
עכשיו, כלומר, ערב ראש חודש, אנחנו צריכים גם להגיד התרת נדרים, שנייה.
נכון.
אז זה בסדר, הרב?
ואני אגיד לך מאיפה זה בא, כי צריך להיות 40 יום קודם ראש השנה, שזה בדרך כלל ביוטט לחודש מנחם אב בערב, יוטט, אז נשאר בדיוק 40 יום לפני ראש השנה, ושוב 40 יום לפני יום הכיפורים, שזה בקפטט לחודש מנחם אב. אז באמת ביום חמישי הקרוב אנחנו נעשה גם התרה, ואפשר לעשות התרה גם ביום שישי. הן על צד שמי שלא היה אתמול יבוא היום ויעשה, והן על צד שגם מי שעשה יעשה שנית. למה? כי מי יודע, אולי בינתיים הוא אמר איזה שבועה או נדר או כונם או איזה מנהג. אדם עושה הרבה דברים וגם לא שם לב, אז זה בהחלט טוב. זה רק מועיל וזה לא מזיק בכלל. המקור היה, המנהג היה ביום ערב שבת בבית אל, כך הנהיג הרשש, מתי? לפני קבלת שבת, אחרי מנחה. אחר כך ראו שהזמן מצומצם, וזה לא מספיק להיות תמיד לפני קבלת שבת, כי קבלת שבת צריכה להיות דקות אחדות לפני שקיעת החמה, הקדימו את זה לפני מנחה. אחר כך, דור אחר כך ראו שזה לא מסתדר, עשו את זה בשחרית של יום השישי. אז אחרי תפילת שחרית יום שישי. היום יש הרבה בתי כנסת, כמו שאצלנו עושים, כיוון שרוב האנשים מזדמנים ונמצאים ברוב העם בחמישי בלילה, שזה ליל שישי ממש, עושים את זה בליל שישי. זה טוב, זה מועיל, זה מצוין. וטוב לכוון על כל מי שצריך התרה, או ביקש שנעשה לו התרה, לכוון גם בשבילו. תודה רבה לך.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אנחנו פונים אל שרון מפרדס חנה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
ראיתי מנהג שנוהגים אחרי ברכת הגפן בהבדלה לצחוק, לצחוק בקול. רציתי לדעת מה המקור למנהג, והנה אין בזה חשש של הפסק.
יש חשש של הפסק, אבל אם זה רק צחוק בעלמה, בלי השמעת אותיות או כל דברים, אז יש להם, הנח להם, ואל תבטל את מנהגם. יש כאלה שמאמינים שהוא כל השבוע יצליח אם הוא יצחק אחרי ברכת הגפן, לפני ברכת בורא עצב בסמים. כיוון שברכת בורא עצב בסמים הנשמה נהנית. הוא רוצה לגרום לעצמו הנאה ושמחה וחיוך במוצאי שבת, כי זה סימן טוב. האמת שמוצאי שבת, שירה במוצאי שבת ועוד. כך כותב הרב ראשית חוכמה, כותב שזה יצליח כל השבוע. זה בדוק ומנוסה. גם מי שרואה שהוא לא מצליח בעסקיו ובענייניו, אז יכנס את בני ביתו אחרי הבדלה. יקראו יחד את הפסוקים של ויתן לך, יש כאלה קוראים לפני הבדלה, לא משנה. וישירו קצת שירים של מוצאי שבת, כמו אליהו הנביא ועוד, ויחלקו מיני ממתקים, מיני מעדנים, או סעודה רביעית ממש יעשו. אבל אם לא יכולים עדיין לעשות סעודה רביעית, כי סבעים מסעודה שלישית, אז ישמחו, בעיקר לקטנים, לתת מעדנים ולתת ממתקים, דברים שהם אוהבים, כדי להתחיל את השבוע בשמחה ובצהולה. וזה סימן טוב לכל השבוע כולו. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו ברשות הרב נחזור על מספרי הטלפון 530-2685 ובאמצעות המסרונים 624-5566, גם כן באזור חיוג ירושלים, מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו פונים כעת לשיחה נוספת אל שרון, בבקשה. אין לנו מאזין, אז אנחנו נשאל מהמסרונים. שואלים כאן במסרונים, כבוד הרב, מה לעשות עם שיניים שנעקרו? האם צריך לקבור באדמה או ניתן להשליחן להשפעה?
מעיקר הדבר צריך לקבור באדמה, אבל אפשר להשליך לאסלה, כמו שאת הציפורניים אנחנו משליחים לשם, כיוון שסופו להגיע לרשת הביוב שמהים, היא מחוברת בסוף לקרקע. איפה שלא יהיה זה מגיע לקרקע. כי כל דבר שיש בגוף האדם הוא נעשה מאפר. ככתוב כי האפר הוא ואל האפר ישוב. והתוספות אומרים שלא טוב שדבר שיוצא מהאדם הוא ישרוף אותו, שיאבד אותו, שיתעסק איתו, כי זה גורם חלישות לאותו אדם. אז לכן משתדלים לקבור את השיניים, כך הרגילו אותנו שהיינו קטנים, עוד שיני חלב אפילו. אז באמת כדאי לקחת, המדקדקים כך עושים, לוקחים את השיניים וקוברים באדמה. אבל גם אם לא קוברים באדמה, אפשר לעטוף ולהשליך את תוך האסלה, ומשם זה מגיע אל האדמה, כמו שאנחנו עושים עם הציפורניים. כי בציפורניים כתוב, קוברם צדיק, זורקן רשע. שלושה דברים הגמרא אומרת נאמרו בציפורניים, שורפן חסיד, קוברן צדיק, זורקן רשע, זורק נוהג להם נהג של ביזיון, אז שמה ינקו החיצונים, הם כועסים עליו והם יכולים לנקום בו. אז הוא מזלזל בציפורניים, ולא טוב לזלזל בהם, לכן אנחנו משליחים אותם לאסלה. מועדים גם השיניים, אפשר גם כן. לא שהם דומים לציפורניים, זה שני דברים נפרדים, וגם המהות שלהם מהות שונה לחלוטין, אבל גם זה בסדר ויוצא בזה את החובה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל ברכה מחולון.
כן, הרב, תראה, לפני שהבן שלי ילך, הוא ממחלה קשה, הלך אבא לעשרה ילדים. הוא גם דתי היה ושומר מצוות. הוא ביקש ממני, לפני שילך, כתב לי מכתב, אמא, תעשי לי תיקון נפטרים. אז עשיתי לו, כמה פעמים אפשר לשנה לעשות לו תיקון נפטרים שהוא ביקש ממני?
את אומרת שהוא ישיר ילדים.
כן, עשרה.
אז תדעי, גברת, שילד אחד אפילו ילמד תורה זה מיליון תיקון נפטרים. את לא צריכה לעשות תיקון נפטרים. כי גם בפרט שכתב הרב מעבר יבוק, שעליו כולנו סומכים בענייני נפטרים, רבי אהרון ברכיה דמודנה, חי לפני 400 שנה, תלמיד הרמ"א מפנו, כותב שיועיל תפילת הבן על אביו יותר מכל אדם אחר. אז הבנים האלה שיחיו, שהוא השאיר, אומרים קדיש, קוראים משניות, מתפללים, לומדים תורה, מקשיבים לשיעורי תורה, אז הם מעלים את נשמת אביהם וגורמים לו נחתו הגדולה מאוד, בלי תיקון. אין צורך בתיקון, כי התיקון עושים אותו אנשים, ועושים אותו בצורה המונית, כי הם עושים לכמה נפטרים ביחד, וגם אם עושים לאותו נפטר, אז אותו שמתפלל, הוא לא מכיר את הנפטר, הוא לא עושה את זה מכל הלב ובכל הכוונות כמו זה שמכיר את הנפטר אישית. אז זה עוזר הרבה יותר. לכן, אל תיכנסו לזה, לכן גם אבא עליו השלום לא היה אוחז מזה ולא ביקש שיעשו לו את זה, ביקש שילמדו תורה. זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הטוב ביותר. גם שאלתי בזמנו את גדולי הדור, לפני 40 שנה ו-50 שנה, כולם פה אחד אמרו שאם יש בנים והם לומדים תורה, אין כמו זה. תיקון נפטרים זה רק אם אין בנים, או שחס ושלום הילדים לא הולכים בדרכי השם, אז אפשר לעשות לו תיקון או כל דבר אחר, זה יועיל, גם יועיל. אבל למי שיש בנים, הבנים הם קודמים לכל והם יותר מהכל. אז לכן תהי רגועה, מה שעשית זה בסדר, והכל יבוא על מקומו בשלום.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים אל משה מצפת.
שלום גודר,
שלום, שבת שלום.
בכל מקום, שהבעיה של הצניעות, שקשה לנו לשמור את העיניים, ומחליש אותנו, ומה משהו נחמה, משהו.
זה דבר הטוב יותר.
מותר לאישה להעיר בדברים.
תדע, אדוני, הדבר הטוב ביותר, פחות לצאת החוצה. לא לצאת. גם אדם שיש לו עסקים, יש לו עניינים, והוא מוכרח לצאת, אז יסדר לו רק יום אחד בשבוע, בשעות שכמה שפחות יש בחוץ אנשים. ולפני שיוצא, יתפלל השם יתברך, שישמור אותו וישמור לו את העיניים. אז הדבר הטוב, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה התקנה, לא לצאת, בפרט כשיש המונים. עכשיו למשל, זו תקופה שלצערנו המון אנשים הולכים ברחוב. והרבה חושבים שדווקא אם הוא רואה איזו פריצות, אז הוא עובר עבירה. לא. עצם הסתכלות באישה נשואה, תמונה שלה, מסתכל. היום העיתונים או כל מיני מקומות שהם של חרדים כביכול, אני לא יודע מי הרשה להם לצלם תמונות של נשים, אפילו צנועות, אפילו חרדיות, אסור. רמב"ם מפורש, ולא יסתכל אדם בפני אישה נשואה ואפילו מכוערת, ולא בפני רווקה כשהיא נאה. אז הוא מתכוון להנות מהתמונה של הרווקה שהוא רואה, אפילו פנים, על אחת כמה וכמה דברים אחרים. אז לכן צריך לדעת שהתורה לא משתנה, וצריך מאוד מאוד להיזהר ולשמור את העיניים. זה דבר מאוד יקר שיש לנו, שהבורא נתן. הם החלונות של הנשמה, שדרכה הנשמה, דרכם הנשמה רואה למעלה, ורואה ומשיגה הרבה דברים. כמה הגמרא אומרת, איזה הבטחות יקרות יש למי ששומר את עיניו, אז הוא משרים משפוט ונזהר, אז זוכה להבין את התורה וזוכה לאור, אחר כך לעתיד לבוא, אורות עצומים. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, צריך הרבה תפילה, כל הזמן להתפלל ולהיזהר שאדם הולך להסתכל ברצפה. לא, זאת אומרת, הוא מסתכל כדי לראות את הדרך שהוא הולך. ואז לא להביט אני ואנה למעלה ולמטה, מי הגיע, מי בא, מי עלה, מי ירד. זה הדרך הטובה ביותר, וללכת רק מהעבודה לבית, מהבית לעבודה, משם לבית המדרש, לבית הכנסת, וכמה שפחות. תראה גם זה שנשים עומדות בשערים של הבתים, או לפעמים עומדות לפטפט שם, זה חוסר צניעות, פשוט חוסר צניעות, וצריך להטריע על זה. בזמנו היה בטבריה הסיניור, מהסיניור בספניול, בלשון שפת הספניול, זה פירושו איש חשוב מורם מעם. מי זה היה? רבי שמואל הכהן קונפורטי, עליו השלום. היה גאון גדול בתורה, אב בית הדין של העיר טבריה, לפני כ-200 שנה בערך. חתנו היה רבי יעקב שאלתיאל ניניו, הוא היה מקובל גדול בעל הספר האמת ליעקב, שרבנו יוסף חיים מצטט אותו לאורך ולרוחב. הוא ממש שולחן ערוך של הקבלה. אז הסניור, כשהיה חוזר מבית הכנסת, היו מתפללים מנחה מוקדם יחסית, בפרט בקיץ, מנחה לערבית מוקדם, עם פלג המנחה, והיה חוזר לבית, במבוא, שזה הסמטה שבה הוא היה גר, רק הוא היה מגיע, כל הנשים שהיו שם היו בורחות. אז כי הוא היה מעיר להם למה הן יושבות שם, וגברים לפעמים עוברים ומסתכלים, רואים, זה לא טוב. זה לא טוב גם לאישה שמסתכלים עליה. מובא בספר חסידים, שם הצילנו, שם הצילנו. וכותב ספר חסידים, שמעשה היה באישה הצנועה וחסידה וצדקת, שהרתה ובא לבן, והבן הזה המיר את דתו. ולעומת זאת, הייתה איזו אישה באותה עיר, שהיא הייתה גויה, ובא לבן, והבן הזה המיר לדת היהודים, ונעשה תמיד חכם. התברר שאותה אישה יהודיה, לא עלינו, באותו יום שהייתה צריכה להרות בבן הזה, היא עברה במקום ועמדה באיזה מקום, כנראה לא הכי הכי בצניעות, ועבר גוי והסתכל, התבונן, התבונן, וחמד אותה בליבו. ובלילה שהגוי היה בביתו, חשב עליה, והנשמה שהוא היה צריך להביא לבן שלו, היא באה לתוך הגוף של אותה אישה ויצא בן כזה, סורר ומורה. השם הצילנו, שלא יבוא ולא יהיה, אבל ספר חסידים כתב אותו ביהודי חסיד, חי לפני למעלה מ-800 שנים, אבל הוא כותב את זה שמן ישמעו ביראו. אז צריכה אישה באמת להיזהר, שכמה שפחות גברים ישתכלו עליה, ואז אשריה ואשרי חלקה. כך כותב רבן יוסף חיים בספרו שכתב בערבית קנון אל-נסה. קנון אל-נסה פירושו חוקי אנשים. זכיתי אני ולפני 35 שנה תרגמתי הוא לשון הקודש, ושם בפרקים הראשונים הוא מעריך מאוד ומדבר בשפה כל כך אבהית ואוהבת. גם אבא זה מלשון אהבה, ואוהבת לנשים, לבנות, לשמור צניעות, וככה הם יצליחו. בעזרת השם שכל ילדי ישראל ילכו בדרך התורה והישרה, והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל רע.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, תודה על התוכנית. כבוד הרב, רציתי לברר, גבר יכול לעשות הסרת שיער במקרה והשיער מציק לו ומפריע לו, נגיד כמו שעכשיו קיץ והוא הרבה מזיע ובכל זה? יש איזה היתר?
איפה הסרת שיער? באיזה אזור בגוף אני רוצה להבין?
נגיד, אם יש לו שיער, הוא מסוער יותר. אם יש לו בגב, בחזה, בידיים.
יש דיון כזה בפוסקים. יש, אגב את האמת, אין הלכה בנושאים האלה שהיא לא שנויה במחלוקת, בחילוקי דעות. יש לנו הלכה שאסור לגבר להתנהג כמו אישה. למשל, לשולחן ערוך מוזכר אפילו שלא להסתכל בראי. היום הגברים כן מסתכלים בראי, למה? לא ממש מסתכלים ומתבוננים, אלא מסתכלים כדי שאולי יש עליהם איזה פסולת או איזה דבר לא הגון, או לבש את החולצה לא נכון, או הז'קט. אז משום ביזיון לכבוד הבריות, אז התירו. אבל בכל אופן, להוריד שיער, יש בזה דיון בפוסקים של זמננו, כי רק בזמננו התחילה התופעה הזאת. אז אלה שסובלים ממש בצורה חריפה מיתר שיער, אז אם הם מקלים, יש להם על מה לסמוך. אבל סתם כך להתחיל להתייפות ולבדוק כל מיני אזורים בגוף, ולהגיד פה יותר, פה פחות, זה לא, זה דרך נשים, זה לא דרך גברים, אני מציע שלא להתעסק עם זה, ואת הכסף ישקיעו בדברים הרבה יותר מועילים. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח, כעת אל יהודית מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום.
אנחנו יוצאים במשפחה לצימר, ובצימר יש בריכה. עכשיו, רציתי לשאול, אני בת 21 ואחי בן 22, יש בן 19, 17, אם אני אוכל להיכנס ואני אהיה עם חלוק, או שאני לא יכולה להיכנס איתם?
להיכנס לאן? לבריכה. תמה העולם שאם נכנסים עם חלוק, החלוק מתרומם או נעשה שקוף במים כשהוא רטוב, ודאי זה לא צנוע.
גם אם נכנס וזהו ש...
אז ראוי לא לעשות את זה. כדאי לוותר על זה ולא להיות יחד מתי שבנים וגם בנות. זה לא נכון לעשות את זה, זה בכלל לא צנוע. כי מה שלא יהיה רואים חלקים מהגוף שלא צריכים לראות, ולכן יש להימנע מזה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל חנה מהצפון.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום שלום.
אני רציתי בבקשה לשאול, הילד שלי כל הזמן שואל אותי ואני לא יודעת מה לענות לו, למה אסור לשמוע משחקי כדורגל?
אוי, כל כך הרבה סיבות יש. א', האיסור של ביטול תורה שהוא כנגד הכל. שבזמן הזה שהוא מסתכל, הוא מתעסק במשחק, הוא מתבטל מתורה, וזה עוון חמור מאוד מאוד, כי בגלל זה נחרב את המקדש שנאמר, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. שתיים, הוא מסתכל בפניהם של שחקני הכדורגל שהם אנשים רשעים, הם לא אנשים שומרי מצוות, ברובם הם לא יהודים, והם לא אוכלים בשרים קשרים, אלא כל מיני חיות מאות וטרפות, והם עושים את כל העבירות שבתורה שמשמור ויציל, ולהסתכל בפניהם זה גורם לאדם טומאה. פשוט להסביר לילד, בעיקר ילד, שהוא עדיין קטן וצעיר, רך וטוב, ורואה מראות כאלה, זה משפיע עליו בצורה שלילית. ולכן, כי פסוק אומר, שאת פני רשע לא טוב. אחר כך יש עוד דברים, שזה מלמד את האדם למשחקים, ואחר כך לשחק על כסף, כי הם כן משחקים על כסף, הם מקבלים על זה ממון רב מאוד, אז זה דין של משחק בקובייה, יש פה, ועוד... וגם חינוך קלוקל, לחנך את האדם לבטל את זמנו ולהסתכל בכל מיני דברים. כמו שמרן כתב שקריאה בספר עמנואל, ששם יש כל מיני ענייני מלחמות וכל מיני אתגרים ודברים מאתגרים וכו', שיש הרבה היום שאומרים שזה חינוכי ללמוד כל מיני דברים או להתעסק בכל מיני קשקושים כאלה. זה אולי לנוער, השם יצילנו, השם יצילנו, נוער נושר, כדי שלא ילך לרחוב, ואנחנו רוצים להחזיק אותו בבית, אז ניתן לו, נעלים עין קצת מדברים שאין בהם פריצות, אבל לסתם ילד, או לסתם אדם, גבר, זה אסור. זה בהחלט אסור. אז יש עוד ועוד סיבות, אני מניתי רק כמה על קצה המזלג, יש הרבה סיבות שהן אסורות, וללמד את הילדים תמיד, וגם את המבוגרים היום, שכל דבר שאתה רואה שהרבנים הגדולים שלנו לא עושים, גם אנחנו לא נעשה. ללכת למקום מסוים, אז אתה ראית את הרב עובדיה הולך לשם, אתה ראית את הרב קניבסקי שיבדל לחיים הולך לשם, לא, אז גם אני לא הולך. ראית, שמעת שהרב עובדיה חס ושלום צופה בדברים כאלה? לא, אז גם אני לא צופה, כי תמיד אנחנו צריכים ללכת בעקבות הזקנים, הם הרבנים שלנו, שעל אביך ויגד לך, זקניך ביום הולך. ושלא יגידו, זה משהו אחר, הם גדולים, להם אסור, הם מחמירים, אנחנו אנשים פשוטים, זה תירוץ של יצר הרע. פשוט יצר הרע בא לאדם, כי אדם חייב להתעלות ולשאוף להיות גדול בתורה, ולהידמות לגדולים שבתורה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, וגלעד שואל שהוא מעוניין לעשות בר מצווה לאדם בן 83 אשר לא עשה בר מצווה בגלל שהיה בשואה. האם לעשות את הבר מצווה הזו בפרשה שלו? האם הוא חייב לעלות לתורה? וכל מה שהרב יכול לומר בעניין הזה של...
טובה, אבל יש מצווה, בהחלט יש מעלה גדולה. הכי חשוב שהוא כן יניח תפילין אם הוא לא מניח, וגם שיקיים מצוות כמה שהוא יכול. הוא נכנס לעוד המצוות. ידוע, היו כאלה שהיו עושים בגיל 83, כאילו 70 זה אפס, ואז הוא מתחיל לגדול, והוא מגיע לבר מצווה שנייה. בזמנו היה הגאון אליעזר סילבר, ראש אגודת הרבנים בארצות הברית, הגיע לירושלים לביקור, והלך אצל כמה מגדולי ישראל שהיו פה, זה היה לפני קרוב ל-50 שנה, ואני יודע, אני זוכר, הוא הגיע לישיבת פורת יוסף, חמדה נפשו לבוא ולפגוש את הגאון רבי עזרא עתיה, ואת הרבנים של ישיבת פורת יוסף, הוא בא וישב, נתן לנו שיעור, במשך 4 שעות תמימות בעל פה, במסכת כתובות, מבלי שהתכונן, מבלי שידע מה אנחנו לומדים, וזה היה מהבוקר, ממש 9:15 בבוקר, עד סביבות 2 הוא נשאר, והוא בפתח השיעור הוא אמר לנו שהוא עשה כבר בר מצווה שנייה, הוא לא יגיד לנו את הגיל, אבל הוא עשה בר מצווה שנייה, כלומר הוא עבר 83. אז הבנו שיש מושג של בר מצווה שנייה. אבל כאן לענייננו, יש עניין לעשות לו איזה חגיגה כדי שהוא יתרגש יותר, וזה יגרום לו להתחיל לשמור את המצוות ולהניח לו תפילין מדי יום, ולעשות כל המצוות שהוא צריך לעשות אותם, תפילה, שמע ישראל, שיעור תורה ושמירת שבת ואוכל כשר ועוד ועוד ועוד, כמו שכל יהודי צריך לקיים את התורה. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל מרדכי מאפולה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, האם מותר בשביל המנגינה להפוך את המלרה למלאל או מלאל למלרה?
לא,
ואני תפילתי לך השם אלוקים. זאת אומרת, זה פסל נגע רב בכל מקום, המנגינות שינו את כל התפילות.
אוי ובוי, יש את זה, הגאון הנודע ביהודה כותב על זה באורך גדול. הוא כותב גם שגם רבי נתן אייבשיץ ועוד, כי בדורם זה היה לפני 250 שנה, התחילה התופעה הקלוקלת הזאת. והוא אומר שם שהוא לוקח כל אות ומילה ומשבר אותה לכמה חתיכות. גם לא רק זה, הוא חותך את המילה באמצע והוא נושם, אז זה נהיה כמו שתי מילים, שתי תיבות. הוא שר את הקדיש, ואפילו שהוא לא עושה מלרה, מלאל, מלאל, מלרה, אבל הוא שר את הקדיש, יתגדל. אז הוא הכניס באמצע גם היי, או יש כאלה שמוסיפים באמצע בריקת איזה ברכה שתהיה בגאד ישראל, או יש גם מודה חדשה בספירת העומר, אז הוא רוצה לכוון, אז הוא מתחיל להאריך, ובאמצע המילה הוא חותך אותה ומוסיף, זה הפסק ואסור לענות אמן על ברכה כזאת. ודאי שזה לא טוב ואסור לעשות את זה גם. עכשיו נחזור לעצם השאלה, עכשיו סתם אדם מתפלל והוא רוצה לנגן את הללו אל בקודשו, לא בקיאה וזו, והוא הופך את המשמעות ואת הסדר, וזה נשמע אחרת. וכן בראו בנים אין גבורתו שבחוב הודו לשמו. אז תמיד שים לב שהזנים מדקדקים, הם מובילים את השירה בציבור בצורה נכונה, לא בצורה שהופכת את המשמעות של המילים. ועדים בקדושה, ועדים בכתר ייתנו לך, ולא לעשות הכל הפוך בצורה שמשתמעת לא נכון ומאבדת משמעות המילה בגלל הנגינה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. אנחנו באים לזמר לכבוד השם יתברך ולא לכבוד בשר ודם. אם בינתיים בשר ודם נמשך ושמח, הנה מה טוב, אבל לא שאנחנו נעדיף את הנגינה ובגלל זה נהפוך. כבר כתב על זה הגאון רבי יוסף חיים הרבה בספרו עוד יוסף חי, כך כתב מרן עליו השלום ביביע עומר, יש לו תשובה מאוד מנומקת וארוכה בעניין זה. הוא הדין המכוונים, אצלם זה היה בעיה, המקובלים שהיו מכוונים בכל מילה ומילה ומעריכים בה, אז היו נזהרים שלא לחתוך מילה אחת לשניים, אלא היו מעריכים בנשימה של אותה מילה כמו ברוך ולא ברוך. הוא איבד את המילה ברוך, ברוך, אין ברוך, ברוך אומרים. אפילו שקורא לבנו קורא לו ברוך ולא קורא לו ברוך. וכן על זה הדרך, אז צריך זהירות גדולה, כי הזוהר אומר מילים מאוד קשות, אומר שזה שמשבר את המילים זה חס ושלום נקרא בולע הבשר עודנו בין שניהם, חס ושלום מה כתוב בהמשך. אומר זה כמו עשיו דאמר לון בהלעתה שמלועת, בולע אותיות, לפעמים בולע מילים. עיין גם בספר מבשרת ציון, זכינו לכתוב שם תשובה בנושא זה, גם שצריך לחתך את האותיות נכון ולהפריד ולהבדיל בין חף לחת, בין עין לאלף, בין קוף לכף, וכן על זה הדרך כל האותיות. גם האות צדי יש הרבה שמתחסדים ומהנדסים לעשות אותה כמו שפעם היו עושים סע, אז הוא עושה סע, זה נהיה סמך. אז המקור אצל העדות המזרח היו אומרים סע, כמו בערבית, סודי, אבל לא סעדי. אז יש כאלה שהם לא יודעים, אז הוא הופך את הסעדי לסמך, וזה לא נכון לעשות. אכן צריך להיזהר בכל עוד ועוד לומר אותם, לבטות אותה כהוגן. תודה רבה, יישר כוח.
כבוד הרב, אנחנו בהחלט בסיומה של התוכנית.
כבר הגענו לסיום.
כן, לדעבוננו הזמן קצוב מאוד, אבל יש כאן שאלה שכנראה מאוד חשובה למי ששואל אותה, ואומרים כאן שבונה המצבות בלבל את המכסה העליון עם הכיתוב של אבא שם בצד של אמא, האם זה חמור?
זאת אומרת את המצבה של אבא שם על הציון של אמא?
טעות בכיתוב כנראה, כן.
שיחליף את זה.
אהה.
תחליף, ודאי, שזה יהיה משותף. אם זה לא במקום, צריך להיות במקום, ודאי, זה מטעה. צריך, למה עושים ציון? שידעו מי ומי נמצא מתחת לאבן הזאת. צריך שיהיה אותו אדם שהשמו כתוב למעלה, הוא המצוין שם, ולא מישהו אחר. תהיה בשורות טובות.
אנחנו נפנה אל חנה בקצרה, כי אנחנו רוצים לסיים בדברים טובים. בבקשה, חנה בקצרה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אם האם מותר לאכול תאנים טריים שמוכרים בסופרים בשוק?
מה לעשות? לא שמעתי.
תאנים טריים, תאנים טריים.
תאנים טריים, אם הם לא פגומים, ובעיקר אלה נמצאים בסלסלות ומסודרות כהוגן, בדרך כלל הם תרבותיות, כי מגדלים אותם בצורה טובה, אבל בכל זאת אסור לאכול תאנה בלי שאנחנו פותחים ובודקים באור חזק, ובטוחים שאין שם מטולה ולא בצים של תולעים. את כל התולעים נשלח אותם לעזה ולרמנדה.
נבקש את מחילת כבוד הרב, אנחנו נאלצים לסיים.
תודה רבה לכל הצוות, בשורות טובות ושורות ונחמות.